אנחנו בפרק הראשון, לכולם של הספר הזה, אז הגענו לעמוד, בעמוד ראש יוד. והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך. והם הם התאוות החומריות, אשר אם יימשך אחריהם, הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי. ונמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה, כי כל ענייני העולם בין לטוב בין למוטב, הנה הם ניסיונות לאדם. העון מצד אחד והעושר מצד אחד, כעניין שאמר שלמה, פן נסבא וכיחשתי ואמרתי מי השם ובן יברש וגנבתי וכו'. השלווה מצד אחד והאיסורים מצד אחד, עד שנמצאת המלחמה אליו פנים ואחור. ואם יהיה לבן חי וינצח המלחמה וכל הצדדים, הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה לדבק בבורו. ויצא מן הפרוזדור הזה ויכנס בתרקלין לאור באור החיים, וכפי השיעור אשר כבש את יצרו ואת עבודיו, ויתרחק מן המרחיקים אותו מהטוב ונשתדל להתאבק בו, כן ישיגו וישמחו. טוב, זה הפסקה הפרנית במהירות. בואו נעמוד פה על כמה נקודות. הנקודה הראשונה זה המשפט הראשון. והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך. כבר פה אנחנו צריכים לשאול שאלה הכי פשוטה. מה השם רוצה מהחיים שלי? אם הוא רוצה שאני אקיים את המצוות שלו, למה הוא מפריע לי? לא? מי מפריע לקיים מצוות? מי מפריע לך לקיים ללמוד, להתמדע? מה?
היצר.
ומי בא את היצר? הקדוש ברוך הוא עצמו. אז זאת אומרת שהוא מפריע לך לקיים את המצוות שלו. אז אתה יכול להגיד, תשמע, זה בדיעבד. פה כתוב לך, לא, זה לכתחילה, והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים, זה התוכנית. המילה שמו זה לא במקרה אתה חי בעולם יש בו יצר הרע, ויצר הרע הוא משהו של דיעבד, זה חלק מהתוכנית האלוקית בעולם. וכאן קמתי השאלה, למה? למה השם עושה את זה? שעמם לו, יש לו משהו, הוא לא אוהב אותי. למה הוא מכניס בי יצרים? הרי אני רוצה לקיים את המצוות של הקדוש ברוך הוא. ומי מפריע לי? רק... ואם אני אומר, בעצם מה שמפריע לי זה איזה כוח מתוכי שמושך אותי החוצה. והכוח הזה השם ברא אותו. מה זאת אומרת? יש דבר שאני כל פעם שנזכר זה כאילו לא מרגיז, אבל זה נשאר לא הגיוני, אבל אני אגיד, יש חוברת קטנה שנקרא צבאות הריבש. ריבש זה רבי ישראל בעל שם טוב, הוראות של הבעל שם טוב. הוא אומר, אם אתה הולך ברחוב אתה רואה אישה יפה, לא אישה, ואתה מסתכל עליה, וזה מעורר בך הרהורים רעים, וכולם יכולים להיות יותר משל מה צריך לעשות כזה מצב. מה? לא לראות. ראיתי, מה אני אעשה? הלכתי, אני פה, היא פה, מול העיניים.
אני לא זוכר אם זה נכון, אבל אולי אומר על זה, לברך על זה, כאילו להודות להשם הזה.
על החיה, זהו. לא, לא, הוא אומר ככה. הוא מסתכל להגיד לך, מי הוא בא יופי שלה? מהנשמה שלה. והנשמה שבאה זה חלק לא חמימה. אז מילה, כבר להגיד כמה את יפה, להגיד, ריבונו של עולם, אני מאמין לך. אני רואה אלוקים. אני רואה קדושה מול העיניים. נו, באמת, מי חי איתך?
מי זה בויה?
לא משנה. לא, בסדר. כאילו, מה זה המילים האלה? אני הייתי אומר משהו אחר, רק על הגל. למה יש יצר להסתכל עליה? השם בראת ביצר, מה אתה רוצה מהחיים שלי? למה אני צריך להרים עם עצמי כשאני רואה אותה? למה אני נמשך לדברים האלה? מה פתאום? אלא מה? ככה שברא אותי. אז יש פה שאלה, והנה שמו הקדוש הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותם ממנו יתברך, אז למה שמת אותי פה? אבל רואים מפה שהוא שם אותך כאן. עכשיו, ומה הם הדברים המרחיקים אותם ממנו יתברך? שימו לב, לא יצרים לעשות עבירות. זה עוד בעיה. יש לי קשיים בקיום מצוות. קשה לקום בבוקר, להתפלל במניין. לא יודע, יש לי קשיים. יש לי קשיים. קשה לי להיות מרוכז בלימוד יותר משעה, אני חייב... יש לי קשיים. פה לא, יצר הרע, לפי הרמח"ל, זה לא הקשיים האלה בקיום המצוות, אלא עצם העובדה שלך תאוות החומריות. זה עצמו הבעיה. מה זה תאוות חומריות? עוד פעם, תאוות חומריות זה אסוציאציה בראש שלנו לדברים מטונפים, דברים מלוכלכים, אני רוצה לעשות עבירות, אני רוצה... לא, 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 זה הכוונה פה. אחת ארוחת בוקר היום, על חטאים בפה. זה עצמו מרחיק אותך מריד.
למה?
כי כל דבר גשמי מנתק אותך.
אז לא, 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 לא נוכל. לא...
נכון, אז זה השאלה. אינך אינמי. אינך אינמי. זה מה שכתוב פה. אני לא אומר מה שאני אומר. אני אומר מה שאומר, והנה הם התאוות החומריות. כשאתה בעזרת השם תחתן, תלך לעבוד, יהיה לך פרנסה, כי הכסף חשוב לך, אז גם תאוות חומריות. אתה תרצה שהבת שלך יראה יפה, מסודר, זה גם תאוות חומריות. בסדר, נגיד, לא רצית תארון פה, רצית ספרייה פה, כי זה יותר יפה. אז זה לא תאווה חומרית, כי מה אכפת לי, זה לא אחר, שיהיה לנו יותר נוח לשבת. אבל כשאתה בבית שלך, רוצה שהבת שלך יראה יפה, אתה קונה ספר, אתה קונה איזה, זה תאוות חומריות, מה זה? אז זה, מה, זה עבירה, זה שלילי, יש בעיה שאני אקנה קרמיקה יפה לבית, מה?
מה, לעשות לו כמו הסקפנים האלה?
או, נכון, נכון, זה הנושא, מצוין, אתה שואל את השאלות, נכון.
להרבה גדול ישראל יצאו
לדעת. אינה חינם, אז אני צריך להבין מה קורה פה. אבל זה מה שהוא אומר לי. והם הם התאוות החומריות, אני רק מציא את השאלות, אני עוד לא עונה, אתה שואל טוב, אני עוד לא עונה עליהם. אשר אם יימשך אחריהם, הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי. ומה זה הטוב האמיתי? עומד בפסקה הקודמת. מה בפסקה הקודמת? כי השלמות האמיתי הוא רק הדבקות בו התברך. מה בפסקה הקודמת? ונמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה. כי כל ענייני העולם בין לטוב בין למוטב, הנה ניסיונות לאדם. העון מצד אחד והעושר מצד אחד. כעניין שנאמר, שלא פן אסבה וכחשתי, ואתי פן ייבשתי וגנבתי. מה, בעצם, מה שלא תעשה בעולם הזה, אתה נמצא במאבק. אתה עשיר, יש לך בעיות. אתה עני, יש לך בעיות. אתה בריא, שלווה, גם זה יכול להוביל אותך לאט לאט להתנתקות מהעולם. או ייסורים מצד אחד. עד שנמצא את המלחמה אלה פנים ואחור. במילים אחרות, אין לך יהודי שלא נמצא במלחמה הזאת. ולא משנה באיזה סיטואציה אתה חי. לא משנה. אז רואים מקרה, זה משהו מכוון. זה לא במקרה לי יש קשיים. האמת היא ככה אנחנו חושבים. תראה את האחר. איזה כיף לו, איך הוא לומד, איך הוא טוב לו, הוא בכלל אין לו יצרים, הוא בכלל לא קשה לו, הלוואי ואני אהיה כמוך. אין, זה לא נכון, אין דבר כזה. אין מציאות כזה. אין מציאות כזה. אין מציאות כזה. זה סיפור מעניין שפעם הרזבי, עורך האמצעות התלמודית, נפטע לפני 20 שנה, אדם היה ענקי גאוני העולם. כשהוא הגיע לגיל 80 עשו לו מסיבה לכבודו, עשו את זה במרכז הארץ, ורצו את זה כמו רבנים, שיבחו אותו על הגאונות שלו. ככה מספרו לה את אישה אחד במי שאתם מעבר, עצמי דקה ואמר, הרב זאבי, בסדר, הוא יודע קצת גברה, הוא יודע עוד זה, אבל לא, זה היה מוזר, איך הוא מדבר מה זה? כאילו, בקטין אותו. אמרו לו, הרב, מה זה? ולפי כל השבחים יוצא שאין לו יצרה, אין לו כלום, הוא הגיע לשלמות, אז שמגידים ככה, אני אקח אותו. ואני אצלי להראות שלא, שהוא בן אדם, ויש לו עוד מה לעשות, אז שמשאיר אותו, הוא אצלי פה. במילים אחרות, אין דבר כזה שאין לו קשיים. זה הכל, שמו הקדוש ברוך הוא לאדם, במקום שרבים בו המלחיקים לא נדח. זה חלק מהתוכנית האלוקית. ברגע שאתה נמצא במקום שבו אין לך את התפקיד הזה, אז אתה לא תהיה בעולם. אני רק מוסיף עוד שאלות. עכשיו, ואם יהיה לבן חיל וינצח המלחמה מכל הצדדים, הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה דבק בבורו. יהיה לבן חיל. למה אני צריך שהוא יהיה בן חיל? למה אני צריך את המלחמה הזאת? ויצא מן הפרוזדור הזה ויכנס בטרקלין לאור באור החיים. וכפי השיעור אשר כבש את יצרו ואת אהבותיו, ומפרק מן המחכים אותו מהטוב, שדר להידבק בו, כן צריך לסדר. טוב, זה הקטע עכשיו, נתחיל להגיד פתרון. אז קודם כל, דבקות בהשם אין פירוש של הסתקפות. זה לא טעות בעבר. הסתקפות לאדם שלא אוכל, לא שותה, צם, חי בבית, זה דבר אחד. דבקות בהשם משמעותו כל הפעולות בחיים שלך צריכים לנבוע מנקודה אחת מרכזית, שזה הקדוש ברוך הוא, שזה העולם. אתה הולך לגור בשכונה מסוימת, תשאל את עצמך, זה יוביל אותך ליותר קרבה להשם או זה ירחיק אותך? נפקא מינה, שאתה לא ישב תראה את הכיווני האוויר בדירה וכמה הדירה היא שווה. אתה גם תסתכל על החברה שאתה הולך לבוא לידם, על השכנים, האם יש בית כנסת לידי, האם יש פה איזה בית ספר תלמוד תורה ראוי לשמו. זה לא מילים. כי בצורה החיצונית שני אנשים יחיו אותו דבר. אני יהיה לי בית יפה וגם יהיה לו בית יפה. אני יהיה דבק בהשם והוא סתם אדם בשם. כי מבחוץ אנחנו אותו דבר, אנחנו אוכלים, שותים, עובדים. השאלה היא מה אני מבפנים חושב, וממילא זה גם מתורגם למעשים. כשהמעשה הכי פשוט הוא לאיזה שכונה אתה הולך לגור. אתה יכול לבחור מקצוע בחיים. לאיזה מסלול ייתן לך יותר קרבה להשם, איזה פחות. ועל פי זה אתה צריך לעשות. האם כשהלך לפנימיה לחדר בעשר בלילה זה יוביל אותי ליותר קרבה להשם, או אני סתם הולך לחדר לטחון דיבורים עד 12 בלילה עד אחת ולמחרת אני אהיה ולא קם לתפילה ואני חוזר לישון ומעגל חוזר? דבקות בהשם פירושו שכל, וזה גם תחילת הפרק, שכל מבטך ומגמתך יהיה לנקודה אחת. מה נשאר לנו לשאול? אז למה השם שם אותי בעולם עם כאלה קשיים? למה שאני לא אחיה בעולם פחות מלחמתי כפי שהוא מתאר? התשובה היא, זה בדיוק התפקיד שלך. זה בדיוק התפקיד שלך. כי אם היית נולד בעולם שאין לו את הדברים האלה, אז לא אתה נולד בכלל. השם היה בורא. כי מלאכים יש מספיק. הוא צריך אותנו עם הגוף שלנו. עכשיו, זה לא, התהליך לא מסתיים בזה. זה דברים שלא כתובים פה ברמח"ל, אני יודע, פה במשרד ישרים, וזה כתוב ברמח"ל במקומות אחרים. וזה מאוד מאוד מתחבר למה שכתוב פה. תראו מה אומר פה. תראו מה אומר פה את המילים האלה. אני חוזר על המילים האחרונות. ואם יהיה לבן חיל וינצח המלחמה אליו, פנים ואחור, סליחה, ואם יהיה לבן חיל וינצח המלחמה לכל הצדדים, שימו לפה את המילים הבאות. הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה לדבק בבוראו ויצא מן הפרוזדור הזה ויכנס בטרקלין לאור באור החיים. מה זה הפרוזדור? מה זה הטרקלין? ככה אתם מבינים? מה זה הפרוזדור? ומה זה הטרקלין? מה זה עולם הבא? מה זה העולם הבא? רפאל, מה אתה מבין? מה זה יצא מן הפרוזדור הזה וכנת את הכלים לאור באור החיים? לאור באור החיים, ואז אתה תגיע למצב של דבקות בהשם במאה אחוז. עכשיו, מה זה פרוזדור? מה זה את הכלים? כן, מה זה את הכלים? מה זה עולם הבא? מה זה עולם הבא?
כל העולם.
מתי זה יקרה עולם הבא? באיזה שלב אני מגיע לעולם הבא? מה, אף אחד לא עונה לי. אפשר, באיזה שלב מגיע לעולם הבא?
אולי כזאת, מדברים על עולם הבא שזה עולם הנשמות, או שעולם הבא זה אחרי המשיח?
או, יפה. אתם כבר שמעת את השאלה שלנו. במבט רגיל, הטרקלין זה כשאדם מת והנשמה שלו בעולם הבא. אז כשהגוף לא קיים, אז הנשמה היא רואה את אור החיים, היא רואה את האור האלוקי. ככה אנחנו מבינים. ולפי הרמח"ל זה לא נכון. הנשמה לאחר מות האדם, אומר הרמח"ל בדרך השם, זה מצב זמני. אומר הרמח"ל את המילים הבאות, זה מילים שלי. אומר אדם אחרי 70, 80, 90, 100 שנה מת, הגוף נכנס למוסך לתקן דיינו לקבר, ושם הוא נהיה אפר, הוא מזדקר, הוא מתנקה, הנשמה עולה לעולם האמת, גם שם היא עוברת תהליכים של ניקוי וזיקור. גיהנום, מה זה גיהנום? ואחרי כך וכך שנים, כשמגיע זמן הגאולה עתידה לבוא, חוזרים ומחברים את הגוף והנשמה ביחד, ויורדת לעולם שלנו, וזהו העולם הבא שמדברים עליו. ומה הקטע פה? הקטע הוא פה זה המפתח. וכפי השיעור אשר כבש את יצרו ואת אבותיו, ונתרחק ומרחיקים אותו מהטוב ונשתדל להידבק בו, כן ישיגהו וישמח בו. זאת אומרת שהחיים של האדם לא מתחילים ומסתיימים במאה שנות חיה בעולם הזה. יתרה מזו, חייו של האדם גם לא מסתיימים בעולם הנשמות, בעולמות העליונים. מתי חייו מסתיימים? נצח. זאת אומרת, במשך 80 שנות חייך בעולם הזה, אתה קובע את המעמד הנצחי שלך לעולמי עולמי. אז אתה נורמלי בשביל קצת אוכל לעשות עבירות? אתה מבין מה אתה עושה את זה? אתה מבין באיזה עולם אתה חי? אתה בטרקלין שפה נקבע המהות שלך לנצחי נצחים, כי זהו, נגמר. אחרי מותך בעולם הזה הסיפור הסתיים, נקודה. מה שהשגת זה מה יש, אין אחר כך שינויים, אין אחר כך שינויים. נכון, יש תהליכים של ניקוי וזיקוך, בסדר, אבל שינוי אין. לכן המשמעות האדירה של קיום מצוות ולהימנע מעבירות. אני יודע, זה גם טעות, לא עבירות. לכבוש את התאוות החומר. מה זה לכבוש את התאוות החומר? לא שלא לאכול ארוחת בוקר, מה שאתה שאלת. לאכול ארוחת בוקר לא מתוך תאווה חומרית. לאכול, כי מה זאת אומרת? כי אני צריך לבוא ללמוד בתידה, אני רעב, אני לא אכול. אני אוכל בשביל מצווה.
הכל היה, אז בעצם היה משקר את זה, כי אתה באמת אוכל, כי אתה רוצה לאכול, כי אתה רעב, כי אתה זדהים לך.
צודק, אז אני, יש לי תשובה. אנחנו לא בדרגה כזאת של לחשוב, האם אני אוכל בשביל זה או בשביל זה. אני אוכל, יאללה, עזוב. עצם גוד. אני אוכל, כי טעים, כי טוב, לא בסדר. מה זאת? אנחנו לא בדרגה, אבל אנחנו כן בדרגה לעשות חשבון מתוך ה-24 שעות כמה זמן אני צריך שאני אגיש טוב, שאני נעים. אני צריך 6 שעות לשינה, אני אגיש טוב. אני צריך עוד ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, כך בשפע, שעה. שעה וחצי, ככה, אחר כך אני זקוק בפנימיה, קצת דבר עם חבר'ה, קצת לפטפט, קצת זה, כמה נשאר לך אחרי כל החזון כאלה? כמעט 12 שעות לימוד. אבל מה קורה כשאדם, אז יש לי גבולות גזרה, אני זקוק להיות בחדר בין שעה לשעה ורבע, בין חצי שעה לשעה וחצי, בסדר? אבל מה שקורה, אנחנו לוקחים 3 שעות, בלי חשבון. זה כן מוטל עליי החשבון הזה. נכון, אני לא יכול לדקדק כמו שרפאל אומר. אבל אני כן יכול לתת גבולות גזרה. זה אתה כן צריך לעשות. יש לך גבולות גזרה כאלה אחד? כי אחרת פירושו של דבר שתראה לי, תעזור אותי, תן לי לזרום, תן לי לעשות מה שטוב לי, מה שכיף לי. אז זה נקרא שאתה לא כובש את התאוות החומריות. זה מה שנקרא. לכבוש תאוות חומריות פירושו של דבר, תן, תשלוט על המערכת. אתה תיתן את ההוראות לגוף, כמה הגוף ינוע, כמה הגוף יעבוד. אבל לא הפוך. אני הולך לישון, כשאני תורא, אני אקום. הייתי עייף, קמתי ב-10. היה בזמן קריאת שמע, עבדה, מלך תפילין, מתפלל. לא, זה לא הולך. אין דבר כזה. שמע, הלכנו טיול, עצינו על האש, אכלנו, שתינו, עשינו, שעות, אני מדבר שעות. יאללה, מה, זה הכרחי קודם? אתה נזקק לכל המערכת הזאת? זה תוכל לענות לך שלא, אבל זה הנושא פה. עכשיו, והיופי כאן, שבעצם הוא הוציא אותי מה אני עושה עוד 5 דקות, והכניס אותי לממדים של נצח, של לעתיד לבוא, של הטרקלין. ואת הטרקלין, מי בונה אותו? אתה בונה אותו. לכן השם גם שם אותי בעולם שבו אני בונה בעצמי את הנצח של עצמי. הרי שאלנו למה השם שם אותי בעולם עם הפרעות. כי אם היית בעולם בלי הפרעות, אז אין לך מה לעבוד, אין לך מה לעשות. אתה לא בונה כלום. הקב"ה אומר, אני רוצה לעשות לך שותף. ואיך נהיים שותף לקדוש ברוך הוא? בזה שאני בונה. אז כדי לבנות, גם צריך שיהיה לי קשיים, שיהיה לי הפרעות, מה כבר בניין. ואז אצל קירת הוא אומר, אני מוכן לסבול את העבירות שלך. אני מוכן שמדי פעם תתן לי גם סטירת לחי לקדוש ברוך הוא בעבירות שלך. אני מוכן. אני כל כך מוכן לסבול בשבילך, כי אני מאוד אוהב אותך. אני מוכן לסבול את הסבל של העבירות שאתה עשה נגדי. אני מוכן לסבול את זה. אבל יחד עם זה אני יודע שבאותם קטעים שכבשת את יצרך, אתה קנית לעצמך נכס לנצח. זה כמו אבא. אבא אומר לבן שלו, הקטן, תתחיל ללכת. הוא לא יודע ללכת. והבן ייפול, ויהיה לו שריטה, ויצא לו דם. ואבא יכאב לו מאוד, הנפילות. הוא אומר, אני מוכן. יכאב לי הלב להיות לך נופל, מקבל מכה. אבל שווה, כי כתוצאה מזה אתה תלמד ללכת בכוחות עצמך. זה התוכנית. זה התוכנית. והנה שמו הקדוש, הוא שמו זה, בכוונה הוא שם אותך פה. אנחנו לא מזה קראנו פרשת גרשים. אדם ראשון חטא בטעות או בתוכנית. הוא חטא בתוכנית. זה לא... אחר הוא יצא לו פיל, יצא לו בפס ייצור, יצא לו תוצרת משולכלת. אין דבר כזה. תאר לך שאתה קונה אוטו, פס ייצור, איזה רכבים יש להם הכי טובים? איזה רכבים יש הכי טובים? פייל, איזה רכב היום? הכי אמין, הכי חזק, לא יודע מה. לא
יודע מה. חמוש הגרמני.
בסדר, שיהיה ככה, לא יודע מה. אחד הרכבים הזה... מציבוש, אני יודע איזה מה זה נקרא יאמר, לא אין לי הסגור לא יודע. אני אגיד, כשאתה יכול לרכב כזה, ואחרי יומיים אתה מוצא שהמנוע משהו התקלקל בו, אתה העגל לא עובד, אתה בא לחברה היצרת, אתה אומר, מה זה? אז מה אני אמר לך? תשמע את נומי, זה התוכנית, שיהיה לך קשיים, שאתה תדע איך להסתדר, שאתה תשלם עוד כסף, תלך עוד פעם למוסך. באותו רגע אני מעלה את החברה הזאת באש. מה זאת אומרת? אין שום בית חרושת שמייצר באופן קבוע מכוניות דפק. אז איך זה שהשם מייצר בני אדם עם דפק? התשובה היא, כי אומר, אני רוצה שתהיה שותף אליי. אני בכוונה יצר אותך עם קשיים, עם חסרונות, עם פגמים. כי אני רוצה שאתה לאט לאט תשנה את המציאות. ואז מה יקרה? ואז אתה קונה, אתה משיג, אתה שמח, אתה מגיע למציאות של נצח מכוחות עצמך. באמת יש לזה עוד הרחבה נוספת, זה לא כשאני לוקח את עצמי ללב הנצח. תוך כדי זה ככה אני גם משנה כל הבריאה כולה שתתאים לעולם הנצח. גם האריות לא יתרפו, גם הזאבים לא יהיו אכזריים, הגל זה מכבש, נחשים לא ינשפו. הבריאה כולה בעולם הגאולה מתחלף, משתנה. מי שינה את כל המערכת הזאת? מי שינה את כל הדברים האלה? אחרי בריאה נמצא לאריאל. מה שם שלו בריאה? אריאל? כל אחד מאיתנו. ואחר אומר, תראה, איך עזרת לי. אתה שינית לי כל העולם. זה מה שכתוב פה, זה לא אני אומר. אומר, וכפי השיעור אשר כבש את יצרו ואת אבותיו. מה זה כפי השיעור? רפאל, קמת היום בתפילה בזמן?
לא חשוב.
עלה לך בקלות או אתה צריך לקוט? במה? מצוין. אז כפי המאמץ הזה, אתה תרמת לעולם של נצח. זה מה שהרמך לא אומר. איפה הרמך יודע כמה הוא היה השמה ולהיות התוכנית האלוקיות? כן. הוא קיבל גילויים אלוקיים. נכון, הוא קיבל גילויים אלוקיים. זה לא השערות, זה דברים ידועים. הרמך יש לו אגרות, מכתבים שהוא כתב לרבותיו. שם הוא כותב, מה היה לו? הוא כותב תאריך, לא, זה וזה, אני יודע מה, תפשר, נותן לך את מה שלוש מחילה, עם התאר. אומר, ואני לומד, והתגלה אליי, גילוי אליהו, אמר לי, תכוון בכוונות אלו ואלו, ויודיעו לך מהשמיים מה לעשות. אומר, כיוונתי אלה ואלה, בא אליי נשמה של צדיק, ואמר לי, תכוון עוד כוונות נוספות, ואז... וככה הגעתי, עד שהגעתי למתת מלאך השם שר הכל. והוא נתן לי הוראות מהמצא. ואז הוא קיבל גילויים אלוקיים. הוא כתב ספר שנקרא זוהר החדש, ואין היום, כי שרפו את צבאה. אחר כך יש עוד איזה פסוק שהתגלו לו עליו מאות פירושים, גם זה נשרף. זה גילויים, אין לנו הבנות בעולם. זה לא
אני רואה שפעמים היהודים התכונה גם יכולה יש לה סבד אם אומרים מה שבד זה סבד
בסדר אבל זה יהודי הוא מקושר עם העולמות העליונים אין לה
לעשות אני רואה שספרו את הספרים
לא זה כי זה היה אחר שאתה עצבי פחדו שעוד הולכת משיח שקר אני סתם ככה, בהבדלים, בסיפורים, אחרי מותו של הרב עובדיה יוסף, בסיפור אחרי הרב עובדיה אליהו. אחרי הרב עובדיה אליהו, הסיפור שפרצו אחרי מותו, זה המופתי, מופתי, איזה ניסים, איזה דברים כמעט על גבול הניסים הגלויים. אחרי מותו של הרב עובדיה, אין כמעט סיפורי מופתים
האלה.
על אהבה, על לימוד תורה שלו וכולי. אבל... הסתורו שם סיפורים מופת, התגלגלו ככה.
אבל יש דברים שראינו בעיניים שהוא אמר וזה קרה.
אז זהו. אנשים עקרות, אנשים אומללים שבאו תפילה, וזה...
יש לי משהו שקורא מאוד מפורסם, שהתקשורת רוצה לצאת אותו באופן רע, אני דווקא ראיתי זה משהו יותר. שמע על אריאל שרון.
בסדר, נכון. זה לא איזה נס גלות. פשוט רצון יראה ויעשה. הוא ביקש, הוא אומר, טוב, אני אעשה. זה דברים כאילו רגילים. אז לכן אף אחד לא אומר, לא, בסדר. לא קרה כלום. הוא בא, הוא ביקש, וזהו. ועוד מאות סיפורים כאלה שאפילו לא יספרו אותם. כי אף אחד לא יודע עליה. אבל זה אומר ש... יהדות יש לה חיבור ישיר לקדוש ברוך הוא. יש אנשים עליונים שהקשר הזה דרכם הוא גלוי לעין. ורואים את זה ביום יום. ויש אנשים שפחות, זה הכל. לא, יש אצלם זה בא לגבי מופתים וגלוי להם. כן, יש באופן מסתם, זה אותו דבר, זה אותו דרגת גילוי, אותו מציאות. אותו מציאות. טוב, נצא פה.